באמצע פסקה כ"ו, אם אני לא טועה. בדומה לזה סודרה האומה החיה האלוהית כדבר יהושע. מה זה בדומה לזה? למערכת העיכול, כן? שאף היא, כלומר, כמו שבגוף האדם יש חלקים יותר גסים ויש חלקים יותר עדינים, כדי שהנפש המשכלת תאחז בגוף כדרך של להבה נאחזת בשמן, בפתילה, אז כך בדומה לזה סודרה האומה החיה מסביב למשכן, נכון? בדומה לזה סודרה האומה החיה האלוהית כדבר יהושע, בזאת תדעון כי אל חי בקרבכם. בכל עת אשר רצה האלוה באומה, נפעלה האש ברצונו. והיה זה לאות כי נתקבלה מנחתם ומתנתם. מה קרה? Il y a juste après Arvid, il y aura cours, s'il y a des gens qui veulent. D'accord ? Hein ? Il y a quoi ? Gershom et Zé. Vous n'avez pas entendu de Méli ? Hein ? J'en sais rien, j'en sais rien. Je sais pas, moi, ça me dépasse. Oui, bon. Bien. Ils peuvent rentrer ici. Si là, parce que. Et tu nous savoir savoir, ben piska. Non, non, nous devons nous amener vav, ben ça piska kafva.
Je
suis en train de
faire
des coups d'être. On va courir maintenant. Vous êtes en train de faire
quoi?
Non, ma piton. On a nous mis
כל מי שהיה עכשיו
בשביל ונשאר, שייך לכל? לא, לא כולם שייכים לכל.
אוקיי.
מה?
אין
קורבן.
כן.
למה הבהמה, כאילו, זאת
אומרת... מסכנה.
כן. זאת אומרת, כאילו, ואיך זה יכול להיות במקום האדם? כאילו, מה... איך
אפשר
במקום האדם?
אפשר במקום האדם.
כן, אפילו אם הקדוש ברוך הוא היה נושא את החסד, עם כל הכבוד לך, אתה בן אדם, אני בהמה, למה שאני לך במקום
לך? ויקרא, פרק י"ח, תפתח. תקרא. נו. ויקרא, פרק י"ח.
כן, כן.
פעם הייתי באמצע המדבר במילואים, אחד אומר יש לך סכין יפני, הוא אומר איזה צבע.
מדבר אדוני משה לאמור, דבר לבני ישראל אמרת עליהם אני אדוני אברכם כמעשה ארץ מצרים.
לא, אז זה פרק לפני זה, בבקשה, פרק מצרים.
מדבר אדוני משה לאמור, דבר אל אהרון ובניו ואל כל בני ישראל ואמרת עליהם זה הדבר אשר ציווה אדוני לאמור, איש איש מבית ישראל אשר ישחט שור או חסר
או עז
במחנה או אשר ישחט מחוץ למחנה.
עד כאן. איש איש מבית ישראל אשר ישחט שור או חסב או עז בתוך המחנה או אשר ישחט מחוץ למחנה. מדוע אדם שוחט שור או חסב או עז?
לאכול.
בסדר? הלאה, תמשיך.
מה?
אה,
תמשיך את ה...
ודאי. אדם שוחט...
ילד אכול מועד לא הביאו להקריב קורבן אדוני לפני משכן אדוני דם יחשב לאיש ההוא.
דם שפך ונכרתה איש הנפש ההיא מקרבה. זאת אומרת, מה אומרת התורה? זה רצח, נכון? דם שפך ונכרתה הנפש ההיא. ביטוי דם שפך הוא ביטוי חריף מבחינה מוסרית. שחטתי כבשה תמימה, אני רוצח, נכון? אלא אם כן הבאתי אותו אל פתח אוהל מועד להקריב קורבן. ברגע שזה בפתח אוהל מועד, אז זה כבר לא שפיכות דמים, אלא זה עילוי לבהמה. כלומר, אתה רואה פה את החלוקה החריפה בין אכילת סטייקים מחוץ למקדש שנחשבת לרצח, שותפות לרצח, לבין אכילת נקניקיות שישליק בתוך המקדש, שזה נחשב לעילוי. אתה רואה את ההפרש? לפי הפרק הזה אסור לאכול בשר סתם. אבל זה מאיפה אנחנו לוקחים את היתר? מספר דברים. בספר דברים כתוב שמה, כי ירחק ממך המקום אשר יפר השם אלוהיך בו, ואמרת אוכלה בשר, כי תאווה נפשך לאכול בשר, בכל אהבת נפשך תאכל בשר. זאת אומרת, היתר בא מפני ריחוק המקום. מה? טוב, יש מה לדון שמה, אבל בכל מקרה שאלה איפה היתר. אז זה מחלוקת, אם כן, בספר ויקרא לספר דברים. איך אפשר ליישב את המחלוקת בין ויקרא לדברים? אז אנו יושבים, ויקרא זה במדבר, ודברים זה בארץ ישראל. כן? למרות שויקרא הוא לא בספר במדבר, אבל זה מה שהיה במדבר. בסדר? אז זה משהו באופן אידיאלי, האכילה האידיאלית היא קורבן. יוצא לפי זה שפרה, שעומדים לשחוט אותה בתור קורבן, זה יום חג בשבילה. זה עילוי. אתה יכול לשאול אותו דבר על יצחק אבינו. יצחק אבינו, וואי, זה מבסוט היה, נכון? ממה אכלת יהמה מדברי, נחדדה אבי ואת מעשרי, חזק ואת יקד, יקוד בבשרי.
אבל זה מהבת אבינו, הקדוש ברוך
הוא. נכון. מה, אתה חושב שהפרה לא אוהבת את הקדוש ברוך
הוא?
יש מדרש כזה, בילקוט שמעוני, שכאשר בא אליהו ובנה מזבח בבית מדרש של הטכניון. נכון? יונה, איך אתה יודע איפה הוא בנה? אולי הוא בנה פה, אולי איפה שאנחנו יושבים, אולי פה היה המזבח של יונה.
אולי.
כן? אולי כן, אולי לא.
כן.
הכרמל זה גדול. כן? השאלה איפה היה המזבח של הבעל? זאת השאלה.
כן?
כן. על כל פנים, הוא בנה שם שני מזבחות. אחד לשם, אחד לבעל. המזבח לבעל, יקריבו עליו פר לבעל, ועוד פר אחד לשם, נכון? והיה האלוהים אשר יענה באש, הוא האלוהים. וכתוב שכהני הבעל יקריבו את הפר אשר נתן להם. מה זה נתן להם? שאליהו נתן להם את הפר. מה זאת אומרת שאליהו נתן להם את הפר? אז חז"ל אומרים שהפר של הבעל לא רצה ללכת. אז אמרו לו כהני עבודה זרה לאליהו, בוא תעשה משהו. אז הוא אמר, הוא בא לפר, הוא אומר, מה קרה? הוא אומר, זה לא פייר, אני ואחי גדלנו באותו אבוס ובאותו רפת, וזה לא בסדר שהוא קורבן לשם ואני קורבן לעבוד הזרה. אמר לו אליהו, כשם ששם שמיים מתקדש על ידי אחיך, כך מתקדש שם שמיים על ידך. ואז הוא הלך. זה אגב ההוכחה שהוא היה פער. כי אני הייתי אומר, תגיד את זה לאחי. זאת אומרת שהפער שהיה לשם לא התלונן, הפר להשם, עד רבה, שמח, צה. כי זה עילוי אדיר לשוב אל מקור החיים. זה נפלא, נכון? השאלה שאתה יכול לשאול, לא איך פר מוקרב על גבי המזבח ואיזו אכזריות זו, עד רבה, זה לא אכזריות. זה עילוי. אתה משיב את הנפש אל מקור חייה. כי כל זמן שהנפש הבהמית אחוזה בגוף הבהמה, אז הגוף הזה מונע את עילויה. אז אתה עוזר לפער להתעלות.
אני עוזר לפער, אבל מה איתי? איך זה מתקן אותי?
כן,
איך זה לא מתקן אותי?
יפה. אז השאלה היא, איך אתה מתעדל עם זה? פשוט, תחשוב שאתה היית רוצה להיות הפער הזה. כי, אז שאלת השאלה, אז אולי באמת נקריב בן אדם? אם כבר.
אסור להקריב.
אני שואל למה.
כי אחרי אתמול מה...
למה שלא קריב בן אדם? הרי אם אפשר להקריב פער, אז למה שלא קריב בן אדם?
אדם זה הבריאה המתכמת ביותר בעולם.
אז מה, אדרבה, זה יותר יפה, לא? להקריב בעולם.
אבל איזה מדרגה הוא יתעלם, זה לא נראה במציאות.
יתעלם, שורש החיים שלו, מה הבעיה?
למה לא? אף אחד לא יראה את זה.
הקדוש ברוך הוא יראה.
זה נכון.
נו.
בחיים.
אני שואל למה. למה לגבי הפער, הוא מוכן שהפער יישחט. ולגבי האדם, הקדוש ברוך הוא לא רוצה שהאדם יישחט.
יש קדושה באדם שהיא לא...
אה?
בחוץ,
יש
שוב
בתשובה. אני אסביר לך. הקורבן זה לא קשור לחטא. אתה כל הזמן קושר את זה לחטא. לחזור בתשובה, לחפר. אין שום קשר בין קורבן לחטא. קורבן זה בא לקרב את האדם אל השם.
יש קורבן עונה, יש
קורבן חטאת. בסדר, אבל סתם קורבן זה כדי להתקרב אל השם. הסיבה שהקדוש ברוך הוא לא מבקש לשחוט את האדם, כי אם היינו שוחטים את האדם, זה סימן שהאדם הוא רק פרה. כי מה יש לפרה לתת? את עצמה. מה היא? היא חיות ביולוגית. אבל אדם רוצה לתת את עצמו. מה זה הוא עצמו? זה רק החיות הביולוגית שלו? לא. זה גם הרצון שלו. אז את הרצון שלו אנחנו מבקשים שהוא יקריב. מה הרצון שלו? הרצון שלו להיות קרב. ואת זה אנחנו כן מקריבים על גבי המזבח. למשל, יצחק אבינו, הוא הקריב את הרצון שלו, נכון? הוא היה מוכן להישחט. אז בזה הוא נתן את עצמו. מה עם החלק הבהמי של יצחק? אפשר במקום זה לשים איל. כלומר, יצחק עשוי משני חלקים, איל פלוס רצון. את הרצון הוא נתן, וגם את האיל הוא נתן, לא בחבילה אחת. מה שנאמר, ויעלהו לעולה תחת בנו. יש מדרש שאומר שאברהם קשר את האיל וקשר את יצחק ושם אותו על גבי האיל ושחד את האיל מלמטה.
אז
כל
פעם, אז בקריאת שמע שצריך להיות...
אם אדם בא בבית
המקדש,
אני רוצה להגיד שבאדם הוא קח את הכבש, את הפרה וזה...
הוא היה רוצה... הוא
חושב שהוא שוחטים אותו...
הוא היה רוצה להישחט. תסתכל בויקרא פרק א'. תסתכל בויקרא א'. פרק א', פסוק א', ויקרא אל משה, נו. מכם, יפה. אז מה הוא יקריב? מכם, קורבן לשם. צריך להקריב בני אדם, נכון? אדם רוצה להקריב מכם. ומה המסקנה, למעשה? מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן, תקריבו את קורבנכם. אבל זה מתחיל קודם כל מהתנועה הנפשית של האדם כלפי מעלה, שהאדם היה רוצה את עצמו להקריב. והקדוש ברוך הוא אמר לו, בסדר, רצית להקריב את עצמך? מספיק. עכשיו תיתן במקום החלק הבהמי שלך בהמה, בקר וצאן.
דבר
הצנוע
שאדם רוצה
להקריב
את עצמו.
בוודאי. כי איך אפשר לא לרצות להתקרב אל שורש החיים?
אז
זה
לא מספיק עם את הרצון של להקריב את עצמו.
כי אני לא רק רצון, אני גם בהמה.
אבל מה זה עוזר שהוא מקריב בהמה שהיא לא?
זה כסף שלו. גם הגוף שלי זה רכוש שלי, וגם הבהמות שלי זה גוף, זה רכוש שלי. ולכן כתוב אדם ולא מן הגזל. מזה למה, זה כאן הקשר. כן.
כתוב שהקודם שהרב אמר בקשר ויקרא י"ז, נראה לי שהוא לא מתקשר לפי התחביר.
למה?
מכיוון ש...
הסברנה.
לדבר אל אהרון ואמנם...
שר בלבית.
זה הדבר אשר ציווה לנו ללמוד. איש מבני ישראל אשר ישחט שור, חסר או עז במחנה, או אשר ישחט מחוץ המחנה, ואל פתח או אל מועד לו הביאו להקריב קורבן לפני לאדוני, לפני משכן אדוני, דם יחשב. כלומר, זה המשפט העיקרי. בהמשך כתוב, ואל פתח או אל מועד לו, ולקחו כהנים, וזרחו, וזרקו וכו'.
נכון.
זאת אומרת שזה חלק המשפט הטפל, שהוא בא לפני המשפט העיקרי.
ובכן.
כאילו
הוציא
אותו מ...
לא הוציא אותו מקשור. למה? למה זה?
אך ורק בקורבנות. בשר תאווה, זה דברים.
אדוני היקר, תחילת הפסוק, אינו מדבר על קורבן, מדובר על שחיטה. איש איש מבית ישראל, אשר ישחט. ישחט, לא כתוב אשר יקריב.
אשר ישחט בנושא הקורבנות
בחוץ. מה זה בנושא הקורבנות?
כי כל הנושא
דבר
על שחוטי חוץ.
לא, לא מדובר על קורבנות חוץ.
במחנה, או מחוץ המחנה ואל פתח מלבו.
באמת. לא, ואני אסביר לך.
אז גם יחשר אם הוא מקריב אותו בחוץ, זה גם יחשר.
סליחה, אדוני היקר, אולי תסתכל בפסוק 8 בפרק י' ז'.
כן, ועליהם תאמר יש אשר יעלה עולה עוזד
ואל פתח ועל מועד לא יביאנו לעשות אותו לשם האישה הוא מימיו. אז זה נושא חדש בפסוק 8, אני מסכים איתך. אשר יעלה עולה או זבח ואל פתח ואל מועד לא יביא. זה שחוטי חוץ.
נכון.
זה שחוטי קורבן בחוץ.
זה
שחוטי חולין בחוץ. משהו אחר גם. בימינו מה שנוהג זה שחוטי חוץ. בוודאי. החלק הראשון מדבר על חולין והחלק השני על קורבן. ברוך תהיה. וגם העולה ברוך יהיה. עמוד לך. מי שבא. איפה היינו? בדומה לזה, אני לא יודע, זה כל יום בשעה 5 עושה לי את זה, לא יודע.
אפשר
לפרק? אפשר לפרק? כזה, ככה אני יודע שחמש. בדומה אלא זה, מה? לא, רק בחמש אחת צהריים.
כן.
מה? ב-17:00. כן. זר בובית. בדומה לזה, סודרה האומה החיה. עכשיו בואו נחזור לנושא. אז הבנת לגבי הקורבנות, יוסף? בדומה לזה, סודרה האומה החיה האלוהית כדבר יהושע. בזאת ידעון כי אל חי בקרבכם. בכל עת אשר רצה האלוה באומה, נפעלה האש ברצונו. והיה זה לאות כי נקבלה מתחתם ומתנתם. זאת אומרת, הייתה תקופה שהאש הייתה יורדת מן השמיים, או הייתה רבוצה על גבי המזבח, וזה היה סימן להשראת השכינה במקדש. נכון, אותו דבר קרה עם קין והבל. כתוב וישע השם אל הבל ודמיכתו, וקין ודמיכתו לא שעה, איך שעה? ירדה אש, נכון? ירדה אש, ויש באמת שאלה, יש באמת מי שכתב שכיוון שהבל הסתכל על האש, ראה פני שכינה, ולכן אני אתחייב מיתה. אבל כן, נכון, נכון, נכון. ראו את האש. טוב, יש מה לדון לזה. אבל בכל מקרה, האש הייתה סימן להשראת השכינה במקדש, ובאמת הייתה בעיה בזמן בית שני. כשבנו את המקדש, איך יחדשו את האש? להבדיל, אגב, עובדי עבודה זרה הייתה בעיה כזאת. תמיד הייתה בכל בית אש מקודשת. דולקת תדיר. והיו הלכות, במרכאות, אצל עובדי עבודה זרה, מה עושים כשהאש כבויה? איך מדליקים אותה מחדש, איזה עצים ובאיזה טקס וכו'. זה לא הדבר הנתון לכל אחד. טוב, מה יהיה להם גם מחשבה אלילית, שהאש היא בעצמה אלוה. אבל גם אצלנו להבדיל, היה במקדש אש תמיד תוקד על המזבח, ובימי בית שני, כשהיה צריך לחדש את האש, העמדה בפניהם בעיה.
את האש של בית ראשון, מאיפה הייתה? מאז המשכן?
כן, מאז שלמה המלך.
שלמה.
ירדה מהשמיים.
נכון.
ירדה מהשמיים. ומאז היא לא פסקה. היו מזינים אותה כל הזמן, ביצים וכו'. עכשיו השאלה היא מתחילת בית שני, איך להדליק מחדש את האש. כן, אז זה מסופר בספר חשבונאים ב', כיצד נחמיה הדליק את האש בחזרה על גבי המזבח. כתוב שלקחו אש בזמן חורבן, לפני חורבן הבית הראשון, לקחו אש מעל המזבח, שמו אותה באיזה בור, באיזה מקום רחוק בפרס, ואחרי כמה שנים פתחו, ובמקום האש ראו נוזל שחור ומסריח. ופיזרו את מהנוזל הזה, ככה כתוב מפורש בספר חשמלאי, על גבי העצים של גבי המזבח, וכאשר זרחה השמש בחוזקה זה נדלק. מה כתוב? ככה כתוב, ככה מסופר בספר חשמלאי ב'. כן, בדומה לזה סודרה, כן, האש כידוע היא הדק והנעלה בגופים אשר מתחת גלגל הירח. אך המקום בו נפלה האש היה בשומן, זה לפי הפיזיקה הישנה, כן? שיש ארבעה יסודות, היסוד היותר דק הוא האש. והוא נמצא סמוך לגלגל הירח, שהוא הגלגל המקיף את כל העולם התחתון. כן? מוכר הציור, כן? זה פילוסופיה בגרוש, זאת אומרת פיזיקה של פעם. האש כידוע היא הדק והנעלה בגופים השם תחת גלגל הירח, אבל זה כן נכון במידת מה שבאמת במציאות שלנו הדבר היותר דק שאנחנו מכירים זה האש, היותר בלתי נתפס. כן, למשל בספר הג'ונגל מכונה האש הפרח האדום, נכון? הזאבים מכנים את האש הפרח האדום, אש שמיוחדת לאדם. איפה צומח האש? האש זו ריאקציה. האש זו ריאקציה. האש זו ריאקציה כימית.
ריאקציה,
כן, שחרור חמצה. זה האש. האש כידוע ידק ונעלי בגופים השם תחת גלגל הירח, אך המקום בו נפלה האש היה בשומן חלבי הקורבנות, ובעדיהם, ובעשן הקטורת והשמנים, כי זה מנהג האש, אינה נאחזת כי בשומן ובשמן, כמו שהחום הטבעי מתקשר בדקים שבחלקי אדם השמנוניים, ומפני זה ציווה האלוה לעשות את מזבח העולה ואת מזבח הקטורת ואת המנורה, ואחרי כן ציווה על העולות ועל קטורת הסמים ועל שמן המשחה ושמן המאור את מזבח העולה למען תתבק בו האש הנגלית הידועה, את מזבח הזהב למען האש הנעלמת והדקה יותר, את המנורה למען ידבק בה אור החוכמה והדעת, ואת השולחן למען ידבקו בו השפע החומרי וכל הטובות הגשמיות, כמו שאמרו חכמים, הרוצה שיחכים ידרים, והרוצה שיעשיר יצפין, וסימנך מנורה בדרום ושולחן בצפון. כל אלה היו כלי שרת לארון ולכרובים, שהם במדרגת הלב שעריה מרחפת עליו, ואלה אף הם הוצרכו לכלי שרת ולכלי שימוש, ומקיור וחנור ומלקחיים ומחתות וכערות וחפות ומקיות וסירות ומזלגות ועוד. כל אלה הוצרכו לשמירה בתוך המשכן והאוהל ומכסהו, ועל כולם שמרה חצר המשכן היא וחיליה. כלומר, כמו מבנה הגוף, כמו מין מערכת עיכול שבא לתפוס את החמצן בדם וכו' וכו', הזכר גם היה המבנה של המקדש. ולכולם היה צורך בנושאים, זה כבר דומה לעצמות, כן? מה שהוא אמר שהעצמות נושאים את האיברים, עצמות והגידים. אז גם פה למשכן היו נושאים, ולעבודות האלה בחר האלוה בבני לוי, כי הם היו הקרובים אליו בייחוד משעת מעשי העגל, כמו שנאמר ויאספו אליו כל בני לוי. בנכבד בבני לוי בן עזר בחר האלוה לתת בידו את הדברים החשובים והעדינים ביותר, ככתוב: ופקודת אל עזר בן אהרון הכהן, שמן המאור וקטורת הסמים ומנחת תמיד ושמן המשחה, כל אשר דווקא בהם האש הדקה ואור החוכמה והדעת ואף אור הנבואה על ידי האורים ותומים. לכן אדם רצה להתנבא, היה הולך למקדש. מסופר על יונה בן אמיתי הנביא, שהיה עולה לרגל לירושלים ומשם היה מתנבא. ושמחת בית השואבה. כן? למה נקראת שואבה? שמשם שואבים רוח הקודש. כן? שמה, ושאבתם מים בססון ממעיני הישוע. איזה ססון יש בשאיבת מים? זה רוח הקודש ששורה על האדם. השיבה לי ססון ישעיך. ורוח נדיבה תשמחני. אז השיבה לי ססון ישעיך, זה שרוח הקודש הסתלקה מדוד בעקבות מעשה בת שבע, אתה מבקש השיבה לי ססון ישעיך. אז שפתי מים בססון שמשם שואבים רוח הקודש. כן? טוב. כל אשר דווקא בהם האש הדקה ואור חומה ודעת דף אור הנבואה על ידי האורים והתומים. ירושלים נקראת בספר ישעיהו בשם גיא חיזיון. גיא חיזיון, הגיא שממנו הנביאים שואבים את נבואתם. מזה שנרדם שם. טוב.
כולם מתנבאים בכיוון ירושלים?
ירושלים היא מקור הנבואה. זה מקור אחר ירושלים. אין נבואה בחוץ לארץ. או בתור המשך של נבואת ארץ ישראל. המרכז של כל החמל של הנבואה זה בירושלים. כן? מה? יונה. יונה, זה מה שלמדנו. שיונה היה מתנבא בירושלים. מה אתה? זאת השאלה שהוא שאל כבר לפני כן, אני חושב. אה? אני חושב שהוא שאל את זה.
הוא שאל את החודש שלו מיוחד.
אני חושב שהוא שאל את השאלה הזאת. כן, כאילו הוא שאל את זה באיזשהו מקום, אז הוא הסביר שמצרים הייתה חלק מרת, שמצרים אין הכוונה מצרים ממש אלא קרוב לרת ישראל. מה אתה אומר?
הר סיני
נתלש
כאיסה
מנחלה
מהר מוריה.
נכון.
ושם
היא
הייתה לו התגלות ברוח
הקודש. כן, זאת
אומרת. זה חלק מירושלים אפילו.
נכון. הארץ שאתה עומד עליה, אדמת קודש היא. זה אדמת קודש. זה מחוץ לכנען. אבל זה היה הר המוריה. כן?
הר המוריה שהגיע
לסיני? כן, הר המוריה הגיע לסיני. מה זאת אומרת הגיע? זה לא פיזי. הגיע.
רוחני.
הגיע. אבל זה הגיע.
אז מה, עובדים עלינו?
כן, משהו כזה. זאת אומרת, לכן באמת התורה שקיבל משה בסיני עדיין אינה שלמה שהיא לא מגיעה לארץ.
אז
למה
לא
לקחת
אותו ישירות
לארץ? זאת אומרת, כאילו זה בדרך.
המשרד עוד לא היה מוכן לזה.
הוא קיבל את הנבואה, כמו שנקרא, הרצות.
כן, אבל מדבר סיני, זה מה שמסביר רבי יהודה הלוי בכמה מקומות, שמדבר סיני הוא חלק מארץ ישראל. אבל זה לא ארץ כנען. כי מה זה משה לא נכנס לארץ? קבור בגלעד, בהר נבו. כן? מישהו היה שם, אז היה בהר נבו. מה זה שהוא היה בהר נבו? אז הוא לא היה בארץ כנען, אבל בארץ ישראל הוא היה. שנאמר, ויה ראשית לו, כי שם חלקת מחוקק ספון. על מי זה נאמר? על גד. גד. כן, שגד לקח כנחלה את נחלת הראשית, כן, בני גד ובני ראובן. למה גד רצה לקחת את הכיבוש הראשון והיה ראשית לא? כי שם במנחלת גד חלקת מחוקק ספון, זאת אומרת שמה קבורתו של משה, הוא יודע שמזה הוא שואב משהו.
משם שעבר הירדן הוא חלק
בארץ ישראל? פשוט, זה לא רק מזה. אני לא יודע אם יש ויכוח גדול. יש ויכוח, הוא לא גדול. כן? טוב. אז מה שהוא אומר כאן, ובידי הנכבדה במשפחות הלוויים, אחרי אלעזר, עלוי משפחת בני קהת, מסר את נשיאת הכלים הפנימיים של המשכן, אהרון והשולחן והמנורה והמזבחות וכלי הקודש ששרתו בהם, ועליה נאמר כי עבודת הקודש עליהם בכתף יישאו. הלא כן הדבר גם בגוף. האיברים הפנימיים אשר בו, אין להם עצמות אשר תסיינה בנציאתם, רק הכוחות הפנימיים ורוחות החיים נושאים אותם על כל הדבק בהם. כן? מה מחזיק את הלב במקומו? אין עצמות שמחזיקות את הלב. נכון? הריה. אין עצמות שמחזיקות את הריה. אלא יש שרירים יותר, שרירים, גידים. כלומר, כוחות החיים הפנימיים הם המחזיקים את האיברים הנכבדים במקומם. אין עצם למוח. נכון? למוח אין עצם. נכון, מה? שזה העגלות, שזה במקדש העגלות.
לא, הוא אומר הלוויים.
אומר הלוויים,
אני הייתי מצפה שהקרשים והנכסים ניסעו את התוכנית הזאת ולא האנשים.
יש בספר יחזקאל תיאור של האומה בגלות בתור עצמות יבשות. העצמות היבשות שמעו דבר השם. כן, אז מסביר הגאון מווילנה שהעצמות היבשות זה תלמידי חכמים. נכון? למה נקראים עצמות? שהם נותנים את הצורה לגוף האומה. כן? לכן יששכר, חמור, גרם. גרם, הרבה עצמות, כן? כי הוא תלמיד חכם. הוא מטפל בעצם שלו. זה יבשות
יש שם בקיצר?
כן. האיברים הפנימיים אשר בו אין להם עצמות שזה למציאתם, רק כל הפנימיים ורוחות החיים נושאים אותם על כל הדבק בהם. ולמשפחה הבאה אחרי משפחת קהת לבני גרשון מסר האלוה את נשיאת הכלים הרכים החיצוניים, כגון יריעות המשכן ואוהל מועד ומכסה ומכסה התחש שעליו מלמעלה. ולמשפחה שאחריה לבני מררי את נשיאת הכלים הקשים כרסיו וכשיו בריחיו עמודיו ודניו. שתי המשפחות האלה נסתיירו בנציאתם לידי עגלות, ממסן שתי עגלות לגרשון, ארבע עגלות למרעיף, עבודתם, כל זה מסודר ומודרג לפי החומה האלוהית. גם ככה לגבי הקרשים, יש לי שאלה איך מסחבו אותם. כל קרש, אם אנחנו נלך לפי רש"י, שהקרש היה באורך של...
מה אורך הקרש?
לא.
עשר עמוד. אורך הקרש.
מה? רוחב. ועוד כמה העובי של הקרש? מי אמר לך שזה עמה? זה לא כתוב. בפסוק זה לא כתוב. זה רש"י אומר. יש לו איזה סיבה להגיד עמה. אם תעשה חשבון שהמשקל הסגולי של העץ הוא בערך כמשקל הסגולי של המים, סף, קצת פחות מן המים. כן, קצת פחות מכילו. יוצא לפי זה, ובתוך הנחה שגם הזהב ששמים על גבי הקרשים יש לו משקל מסוים, אז אנחנו מעירים בערך למשקל סגולי של מים. זאת אומרת שכל קרש שקל בערך טון וחצי. עכשיו, את כל הקרשים כולם, שהם במספר 60,
כולל
עמודים. לא, נדבר בינתיים רק על 60 קרשים, בלי עמודי החצר, שאנחנו לא יודעים מה העובי שלהם. אם נניח שהם מלאים, אז יוצא שזה היה משקל אדיר על שתי עגלות בלבד, שנסחבו על ידי ארבע פרות כל אחד. איך זה בכלל זז? מה? אז מה זה הנס? אם זה מה זה הנס, אין לי בעיה ואז אין חוויה. עכשיו יש לי גם בעיה לגבי האדנים. האדנים, אם אנחנו בדרך לפי המידות שרש"י נותן לאדנים, אז אנחנו יודעים בדיוק מה הנפח של כל עדן. אין שום בעיה לדעת בדיוק את הנפח של כל עדן. והאדנים היו עשויים מכסף, נכון? משקל סגולי הרבה יותר גדול. אבל אם אתה עושה חשבון שהכיכר לאדן, אז כיכר לאדן לא מספיק בשביל למלא כל עדן. זאת אומרת שיוצא שהכסף במקדש היה שוקל פי 18 פחות מהכסף של ימינו. כשל מאוד קל, קשה לומר. כבר שתי קושיות יש לי פה, שלא לדבר על ארון הברית
שבחשבון פשוט שקל בערך 5 טון.
כולל
לוחות. הלוחות, וזה, מה שאתה רואה, זה, הכל יוצא 5 טון.
זה
ארבע אנשים, אני לא מדבר על ארבע אנשים, נגיד שיש נס, אבל מה עם עם המוטות האלה, הדקים, זה לא נשבר, זה היו עשוי מעץ, מצופה זהב. יש פה כמה קושיות, נכון? איך מתרצים את זה? אז תגיד שזה נס, פתרנו את כל הבעיות. אז למה בכלל צריך את כל העגלות, צריך כל הפרות האלה? שהכל יהיה, כן? על קרית האוויר וגמרנו. אלא מה שיותר פשוט זה לומר, או שזה החלול, כל הדברים האלה, שהקרשים היו חלולים, והדנים היו חלולים.
כיכר לעדן.
כיכר לעדן זה כתוב, בפרשת פיקודי, כן. או שאנחנו נניח כדעת רבי אברהם בן עזרא. שהיא דבר פשוט. כל הזה בא לנו, כל הקושי הזה בא בגלל שאנחנו סוברים שהאובי של הקרשים היה מה? אבל לא נאמר בתורה מה היה אובים. יכול להיות שהם היו דיקט. אם הם היו דיקט, אז גם האדנים הם צ'ופצ'יקים. ואז הכל מובן.
ואהרון?
אהרון. אהרון, אתה יכול להגיד משהו מיוחד. אגב, לא נאמר בתורה מה היה אובי הזהב, זה בגלל שאנחנו מחשבים לפי אובי של אצבע של זהב, שזה המון. שזה יוצא לנו ככה. גם אז זה דבר
כל,
כי ככה כתוב ברש"י, בשם ברייתא דמלאכת המשכן. אבל סתם ציפוי זהב יכול להיות מילימטר, פחות מילימטר. עלה, דק, דק, ביותר. עכשיו, שלא לדבר על זה שהכפורת, רבי אברהם בן עזרא אומר שהייתה חלולה. אותו דבר גם לגבי המנורה, מוכרחים להגיד שהייתה חלולה. ואז הכל בא על מקומו בשלום. כן. אז מה עשו במנורה? כן, המנורה במכון המקדש יש להם בעיה קשה. כי כתוב שצריך כיכר זהב לעשות אותה. מצד שני צריכה להיות 18 טפחים גובה, והיא תופסת מקום. איך כיכר זהב מספיק בשביל מנורה כל כך גדולה? אז היא לא חלולה. מה שהם עשו, הם עשו מנורה פנימית מברונזה.
וציפו אותה.
ציפו אותה בכיכר זהב. בעובי מילימטר שווה לכל הצדדים. יוניזציה, כדי שזה יהיה מקשה אחת. אבל זה ברור שמשה לא ישתמש בטכניקה הזאת. אז יש בעיה איך משה עשה אותה.
מה הוא עושה? הוא
לא
טבע
לך...
משה
הייתה כול הזהב, לא? לא, הייתה כול הזהב ומכה בקורנס. אבל איך יהיה כיכר? יש פה תעלומה גדולה.
מה
זה
מכה
בקורנס? מה? מפסל. פיסל
בזהב?
כן, פיסל בזהב. אפשר לפסל בזהב.
וכשהיא חם זה
חם? לא כשזה חם, אפילו כשזה רך. כשזה קר. כשזה קר, זהב זה מתכת יחסית רכה. כן. יש פה כמה קושיות, בסדר? טוב.
היה צריך לעשות כפתוריה או פרחיה? אם זה היה בברוזה ו...
לא.
מה שהם עשו עכשיו?
מה שהם עשו עכשיו, זה עשו מזהב. היא עשוי הזהב, המנורה של היום. זה בעצם שתי מנורות, אחת בתוך השנייה. האחת ברונזה, והשנייה זה הציפוי זהב מסביב. אם תיטול את הברונזה, נשאר לך מקשה זהב. זה בסדר, אין בעיה. קשר.
אז למה לא היה צריך להיות כתוב אם זה היה עושה ככה? אמרנו פעם, הלא שם זה ממש תכנון מפורט בתורה, כמה דפים וכמה פרשיות. אז היה צריך לכתוב...
לא כתוב בתורה מה היה גובה של המנורה במקדש, במשכן. כתוב במקדש הייתה 18 טפחים. במשכן לא כתוב. אגב, במקדש עשו אותה מכיכר. זה לא ברור מה זה כיכר. אז או שנאמר שכיכר זה מידת נפח, או שכיכר זה משקל. לקיצור, אתה נכנס פה למחלוקות עצומות.
מה הם מצפים שכשיבנה בית המקדש הזה, משתמשו בכלים האלה?
למה לא? למה לא? מה רע לך בזה?
כן? לא.
שוב,
עם כל הקושיות האלה...
זה קשר, קשר, קשר.
קשר?
שאלת כבר.
אבל מה עם הכלים של משה?
כל הכלים של משה? אם תמצא אותה. אני יודע מה שקרה להם. כן. כן.
הוא
התחקה אחרי כלי המקדש,
טוען
שהם
נמצאים היום
תחת כנסיית המאה, ברובה יהודית. עוד איזה תיאוריה, יאללה. אני חושב שהם נמצאים ב...
הוא עקב אחרי המכות שקיבלו בפומפי, כל הדברים האלה, אז החזירו את כל הכלים, כמו שהפלישתים החזירו בזמנו את הארון.
זה תיאוריה.
תוך כדי מסעות זה הגיע לכניסת הנער ושם
אחר. אני חושב שזה מתחת למפלי הניאגרה בכלל. אני חושב שהם נמצאים מתחת למפלי הניאגרה. תוכיח שלא.
אבל המנורה.
המנורה?
לא שם הכלים, המנורה.
המנורה? טוב, יש לסטפן צווייג איזה ספר, סיפור על זה. כן, המנורה האבודה. סטפן צווייג. לא קראת? יש לו סיפור על, על המנורה. טוב. לא יודע, כל אחד ממציא איתה. שיהיה מתחת לנע, שיחפש.
הוא על פי מסמכים ועל פי דברים שלו. הוא קודם כל אומר שהכלים האלה הוחזרו ארצה בגלל כל המגפות.
שהוא הוכיח.
זהו, הוכיח מתוך
המסמכים. אני עושה אותו אחר.
מתי הייתה פומפי?
אחרי החורבן.
אחרי החורבן השני.
3 שנים אחרי החורבן. איך תדע. טוב. מי יודע. ואין אני טוען ואומר בהחלט, אפשר ללכת, לא, לא פגע, לא פגע. לא, יש לי עוד איזה חצי שעה, משהו. ואין אני טוען ואומר בהחלט, חלילה לי מיאל, כי כוונת העבודה הזאת היא הסדר הזה אשר אמרת. להפך, אל נכון, נעלם הדבר ונעלה מזה. אומר אני, תורת אלוהים היא. ומי שקיבלה בתמימות, בלי התפלפלות ובלי התחכמות, מעולה הוא מן המתחכם והחוקר. אך מי שנטה מן המדרגה העליונה הזאת אל המחקר, מוטב לו כי יבקש טעם לדברים האלה, אשר יסודם מחוכמה אלוהית, אשר יעזבם, אשר יעזבם מסברות רעות ולספיקות המביאים את האדם לעבדו. מעניין מה הוא רוצה בדיוק להגיד. אני אגיד לכם את זה עוד דקה אחת. כן, עכשיו, מה הוא רוצה להגיד כאן? לכאורה, הפסקה הזאת שקראנו, יש בה הרבה תמיהה. מה הוא אומר? עדיף לו להסביר מאשר להסביר, נכון? מה? מה? דומה לברסלב, כן, כן. יש בברסלב את הלכירו הנדיעות כאלה, להגיד לא צריך להסביר, נכון?
לא יודע מה הוא מתכוון, אבל יש
מישהו. הוא לא הכיר את רב נחמן ברסלב.
כן, ברור, אבל
אולי, כן. עכשיו, מה שפה תמיה, יש פה שתי תמיהות לפחות. תמיהה הראשונה, זה שנראה שהוא מעדיף את מי שלא מסביר, על פני מי שמסביר. ולכאורה זה קשה לקבל דבר כזה. מה זאת אומרת? זה לא, מה, זה פאר לקדוש ברוך הוא שלא תסביר?
גם אצלו אפילו,
הוא הרי בזמן כזה, הוא אומר, זה רק בשביל מי, זה רק הוא משתמע, זה רק בשביל מי שיש לו בעיות, אז אני מסביר. כן? קשה לקבל את זה. דבר נוסף, יש פה בעיה נוספת. הוא מעדיף להסביר הסברים אשר יסודם בחוכמה האלוהית, מאשר יעזבם מסברות רעות. מהן הסברות הרעות שהוא לא רוצה לשמוע? אני לא יודע, אני רוצה לדעת. שלום. רוצה לדעת מהן הסברות הרעות?
הסברות שלי.
הוא אומר, יש סברות רעות. להספקות המביאים את האדם לעבדות.
הנצרות.
מה זה קשור לקורבנות? הוא רוצה להסביר את הקורבנות. הוא אומר, תסביר, עדיף שתסביר כמו שאני הסברתי, מאשר הסברים רעים.
הסברים כמו זה שבאמת שמוכל את זה, דברים כאלה שזה יכול להגיע ל...
שזה בעצם על יסוד של עבודה זרה. זה נכון. או אולי הוא מתכוון למשהו כמו שהרמב״ם אומר, למר שהקורבנות מקורם בתרבות הקודמת, שאי אפשר היה לעקור מלב בני אדם את הרעיון של, של עבודת קורבנות, לכן מתוך ויתור לחולשת האדם, אמרה התורה מה שאמרה, אז זה בעצם בא לשלול רבי יהודה לוי. ייתכן מאוד שלזה הוא מתכוון, אם כי אינני יודע, כן? כי הרי הרמב״ם כתב את הדברים האלה אחרי רבי יהודה לוי. שם כבר. דבר נוסף, מה זה הדבר הזה באמת שעדיף בלי התפלפלות ובלי התחכמות? פשוט מאוד, יש מצוות ששורשם בהשראת השכינה, שעניינם השראת השכינה בישראל, נכון? במיוחד עבודת הקורבנות. השראת השכינה זה שייך לעצמיות האומה, לא לפעולותיה, נכון? לעצמיות היותר פנימית. העצמיות היותר פנימית אין לה הגדרה. זה כמו שאני יכול לדבר על הפעולות של עצמי. הנה, אני אוכל, אני שותה, אני מדבר. זה פעולות. אבל יש אני עצמי, זה לא ניתן להסברה. מי זה אני עצמי? זה לא הרגשות שלי, זה לא השכל שלי, זה אני. כן?
אבל השכינה זה היה בזכות מעשים, בזכות משה רבנו.
אתה צודק. אתה צודק, אבל השכינה עצמה איננה מעשה. כלומר, כששורה שכינה, איך תסביר מה זה? אתה לא צריך להסביר מה זה. יפה, יפה. וגם בזמן ששכינה שרתה, אנשים ידעו שהשכינה שורה, רק לא יכלו להסביר מה המשמעות של הדבר הזה. מה זה אומר? נכון, יפה. ולכן כל ההסברים שאנחנו נותנים, הם תמיד למטה מדרגת החיים שעליה מדובר. זאת הסיבה שהוא לא רוצה לתת הסבר. זה לא שהוא שונא הסברים. אלא בנושא הזה,
לא שייך.
יפה.
אני לא יודע אם הבנתי נכון, אבל זה אומר שאם זה תלוי בעצמיות של האומה, כל השפע הזה של הנבואה, זה בעצם לא צריך קורבנות, זה לא ארץ ישראל.
לא, הקורבנות זה כדי שהעצמיות הזאת תתגלה.
גם ארץ ישראל.
גם ארץ ישראל, הכל, כן. אמר הכוזרי, הפלט להמשיל משלך, החבר. אולם על הראש וחושיו עדיין לא שמעתי משל בדבריך ואף לא על שמן המשחה. זאת אומרת, אתה דיברת איתי על דברים ששייכים למערכת העיכול והדם, כל הפונקציות הנמוכות, מים, השכל והרצון וכו'.
אז קורבנות זה מערכת העיכול והדם של המקדש.
נכון. אמר חבר, אכן שורש החוכמה הלא הוא עשרת הדיברות מופקד בארון אשר הוא במדרגת הלב. אז יש ראש, זה עשרת הדיברות, זה נמצא בבית קודשי הקודשים, ושלוחותיו הם דברי ספר התורה שהוא שם בצד הארון. כן? ככתוב, ושמתם אותו בצד הארון ברית השם אלוהיכם. אגב, איפה היה בדיוק מונח הספר תורה בבית קודשי הקודשים?
בצד הארון, לא?
בצד הארון, מה זה בצד הארון? בפנים או בחוץ?
בבת כתוב שהוא בפנים, זאת אומרת, עושים רווח, עושים את
ה... בין הלוחות.
בין הלוחות, מוצאים בדיוק, ואז זה הכותר של ספר תורה מגולגל.
נכון, ואז מכניסים, כן. נכון. יש שם דווקא בצד של שני הלוחות, כן. יש מי שאומר מבחוץ, על דף מבחוץ. כן.
והרמב"ם
מתנגד לזה. שזה לא היה מבחוץ, אלא בפנים.
איפה היה מונח הארון? אם אתה אומר שזה היה מבחוץ, איפה היה מונח?
קודש הקודשים היו בדיוק מקום, איפה היה מונח? לא. איפה הוא אומר? בדיוק? נבדוק את זה. טוב, אני יודע. עכשיו, פה המקור, אגב, היה עוד משהו בבית קודש הקודשים. היה המקל של אהרון, מטה אהרון, וצנצנת המן. ודורון, ששלחו פלישתים לאלוהי ישראל. כל זה היה שם בבית קודש הקודשים, ממש מחסן.
דווקא דורון?
בצד, זה לכולם, מסכים שזה בצד, וגם מטה אהרון.
אבל זה מבין, דורון שנתנו פלישתים לאלוהי ישראל, זה אומר ש...
נכון, זה נשאר שם.
שהתייחסו לזה ברצינות, זה דבר ראשון.
למה שלא התייחסו ברצינות?
כי זה פלישתים, אני לא יודע.
אז מה הם פלישתים? הם לא מודרניים. אבל הם התייחסו לאלוהי ישראל ברצינות, אז שם זה סופר, שמה שאהרון עשה להם כאלה צרות עם דגון.
לא, זה גם ישראל התייחס ברצינות, למה? דורון.
זה גוי שהקדיש, אז הם מקבלים. כי הם נתנו את זה לאהרון, כי אהרון עשה להם צרות, נכון? אין צער שם, כן. פה המקור לשתי החוכמות, חוכמת התורה שנוסע עם הכהנים וחוכמת האלוהות שנוסע עם הנביאים. אלה ואלה יועצים נבונים לאומה ומוכיחיה וחוטבי זיכרונותיה, הם הם ראש האומה. זאת אומרת, נראה שהלוחות והספר זה בעצם העניין. הספר זה שורש הנביאים והלוחות זה שורש הכהנים, או להפך, לא יודע. אמר כוזר, אם כן, אינכם היום.
מה ההבדל בין חוכמת התורה לחוכמת האלוהות?
חוכמת התורה זה המעשה, הכוונה הלכות. חוכמת האלוהות הכוונה דעת אלוהים. אמר הכוזרי, אם כן, ננחם היום כי עם גוף בלא ראש הוא לא לב. אתם מחוברים למערכת החייאה מלאכותית.
ושכנתי בתוכה.
במקדש.
בתוכה.
אבל כשיעשו מקדש, יעשו לי מקדש, אז יש כאן בתוכה. כן? אמר החבר, כן הדבר כאשר אמרת. באמת אנחנו בלי גוף, בלי ראש. אף לא גוף. גם גוף אין לנו, כי הם איברים מפוזרים מעין העצמות היבשות אשר ראה יחזקאל במראה. אולם מלך הכוזרים, העצמות ההן אשר נשתייר בהן דבר מה מטבע בעל החיים, ואשר שימשו לפעמים כלים לראש וללב, לרוח, לנפש ולשכל, טובות הן מן הגופות המגולפות מאבני שיש ובאבני גיר, אשר רשים להן ועיניים ואוזניים וכל עברי החי, אך מעולם לא הייתה בהם רוח חיים, ולא ייתכן כי תשכון בהן, כי צורות מחוקות הן, צורות הדומות לאדם, אך אדם אינן. לא הרי פסל שלם כהרי שריד של דבר חי. אמר הכוזרי, כדבריך כן הוא.
יש איזה מעניין בעניין הזה, זאת אומרת שפסל, כשעושים פסל זה דבר שהוא מקבע, וזה...
אני שאתה מתלהב ממנו.
הרעיון...
לא, אני שואל, אם אתה מתלהב. כן, לא יודע. זה נראה לי... לא יודע, לא מת על זה, מה שהוא עושה. עניין של טעם אישי. לא, בסדר, אבל הרעיון אני מבין, כן, כן.
זה דומה מאוד
לא. אמת, אמת.
זה לא ישתווה לו, אבל...
אמר חבר, האומות המתות אשר ניסו לחכות את האומה החיה הגיעו לכל היותר לדמיון חיצוני. אמנם גם ביניהן הקימו בתים לאלוה, אך בבתים ההם לא נגלה עוד מאת האלוה. הם קיבלו עליהם פרישות ומזירות למען תשרה עליהם הנבואה, אך היא לא שרתה עליהם. ואף גם זאת, אגב, מעניין מאוד, יש בתרבות היוונית מוסד המכונה תיאטרון. שמעתם עליו?
כן.
תיאטרון.
זה...
מה זה תיאטרון? תיאטרון זה בא מהמילה תיאוריה. זאת אומרת, ראייה. מקום שהולכים אליו כדי לראות. זאת אומרת שישנה ציפייה להתגלות ואין התגלות. בישראל, לעומת זה, אין תיאטרון. בית הקברות שבו המלט שמה מטייל, אתה תראה, במקום שזה יהיה קברים מקרטון, אתה תחפור, אתה תראה שמה באמת גופות. אין? אז זה ככה היה מעמד הר סיני. כן? השחקנים היו הדמויות עצמן. נפלא. לכן אין תיאטרון יהודי חוץ מאשר בפורים. למה? פורים לא, היה סילוק השכינה. לכן יהיה תיאטרון.
אבל רואים שה...
פורים שפיל.
שחזל לפחות בספרד,
אני יודע. אגב, קרה סיפור, מה אומר בספרד?
הם היו קודם מחסות.
נכון, לא, באיטליה. היה משהו מעניין שקרה בעיר קרפנטרה. שמעתם על העיר קרפנטרה? זה בדרום צרפת. זה תחת ממשלת האפיפיור פעם, זה אזור המאירי. אז שם יש פורים קרפנטרה. פורים מיוחד. וזה פורים שהייתה להם הצלה. והפורים הזה זה שלושה ימים לפני הפורים הרגיל. למה? הייתה פעם איזו גזרה, שמה שהקרדינל המקומי רצה לגרש את היהודים מן העיר. טוב, אבל בינתיים היהודים מכינים את חג הפורים, מה אפשר לעשות? בסדר, יש גזרה, אבל בינתיים עוד מעט פורים. אז עשו הצגה של פורים, ועשו חזרות. החזרות היו בכיכר מול בית הכנסת. ואז מה היה בהצגה? סיפור המגילה. ואז בדיוק הגיע הקרדינל כדי לדבר עם הרב על הגירוש וזה וזה. בדיוק הוא עובר דרך התיאטרון, ואז זאת שמשחקת תפקיד של אסתר המלכה חושבת שלפניה נמצא אחשוורוש. כלומר, זה שנצחק את התפקיד של אחשוורוש, ואז היא נופלת לפניו ומתחננת על עמה. היא עושה את זה כל כך טוב, שזה שכנע את הקרדינל, ככה הוא ביטל את הגזר. כן. ומאז יש פורים קרפנטרה ו... כן,
כן. במרוקו.
במרוקו? כן, שמה?
הם אספו הגרמנים את כל הרשימות של הרכוש של היהודים, ובדיוק המטוס טס והתרסק.
אה, אז על זה עושים פורים.
פורים
היטלר. כן? טוב? יש גם פורים בטנג'יר, יש גם פורים דלס בומבס. שמה שהייתה הפגזה, בומבס, פצצות. שירו בתותחים, הספרדים, ירו על טנג'יר ולא הצליחו. פורים דלס בומבס. כן.
בהיסטוריה, איזה אומות ניסו לחכות את האומה
אחרת? הנוצרים והמוסלמים. והשומרונים. ירד לך הסימון? כן. אז הם קיבלו עליהם פרישות ונזירות, ואני תשרה עליהם הנבואה, אך היא לא שרתה עליהם. וגם זאת, בשחיתם דרכם, כי חטאו ועבירו חוק, לא ירדה עליהם אש מן השמיים ולא מגיפת פתאום. ומה נדעו על נכון, כי היה זה עוד אש עד מרים מת האלוה. זאת אומרת שוודאי שיש השגחה גם על האומות, אבל היא פחות גלויה, כן? פחות אפשר לראות שזה יד השם. וכאשר נפגע ליבם, רוצה לי לומר, הבית ההוא אשר עליו הם מכוונים את תפילותיהם, לא בא כל שינוי במצבם. ונשתנה, לא נשתנה, כי מיותם רבים ומעטים, חזקים וחלשים, שרויים מחלוקת ומאוחדים, הכל כפי דרך הטבע והמקרה. אולם אנחנו, כאשר נפגע ליבנו, הוא בית מקדשנו, נחלינו. כן.
אמור
לשכנע
את הכוזרים. הרי יש, ידוע
שבאומות
העולם, חכמים מאוד מאוד שמעתי בלבנון, כל מיני מקומות, תמונות של מריה וזה, ודמעות, ואחד יורד לבן אדם,
שיש כן כאלה ניסים.
כן, זאת אומרת, זה ניסים, זה כאילו הוא רוצה להכשיל אותם.
זה נכון,
זה נכון. הם רוצים להגיד שזה לא...
צודק, צודק. אבל הוא אומר שזה כתופעות לוקליות, לא כנקודתיות, לא כמשהו כולל לכל האומה כולה. אין בירור של ההשגחה כל המה. ודאי, יש גויים פה ושם, הם הולכים לכנסיות ויש שם כל מיני ניסים, זה, כן. אבל זה דברים פרטיים, כן?
זאת אומרת, זה לא משהו של האומה,
אין השרת שכינה בכנסייה המרכזית של פריס או ברומא, לא רואים שם משהו מיוחד.
והם יודעים את זה שאין להם שכינה?
הם רואים את זה, יש להם כל מיני קדושים, קדושונים פרטיים בכל מיני מקומות, ששם הם מספרים שקוראים ניסים. אז זאת אומרת, כאשר נפגע ליבנו הוא בית מדשנו, נחלינו, וכאשר ישוב ליבנו לאיתנו, נרפא גם אנחנו, בין שנהיה רבים, בין שיהיה מעטים. יהיה מצבנו אותה שם מה שיהיה, כי יוצרנו אלוהים חיים, הוא מלכנו. הרי מעיין, כשקמה המדינה, זה היה מצב שבו המשרד היה במצב הכי גרוע שיכול היה להיות בהיסטוריה, נכון? כי ידין השם עמו ועל עבדיו יתנחם, כי יראה כי אזלת יד ואפס עצור ועזוב, ודווקא אז בגאולה, כן? יהיה מצבנו אותה שם מה שיהיה, כי יוצרנו אלוהים חיים, הוא מלכנו והוא המחזיק בידינו, גם במצבנו כיום, מצב הפיזור והגלות. So, אני חושב